חי תמיד איתי כוחה.
מתוך הספר תורה היום על פרשת השבוע, פרשת בו. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה. מילים אלו המושמעות ככל הנראה כהצהרת כוונות של משה רבינו במהלך המסע ומתן הדיפלומטי עם פרעה, גם מבטאות אמת תיאולוגית עמוקה. הן מלמדות אותנו שבשעה שהדברים מגיעים לעבודת השם, אין לצפות למצוא נוסחה מן המוכן. עבודת השם אמיתית דורשת חיפוש וגילוי מתמידים, תהייה ותעייה מייסרות, התקדמות ונסיגה, החלטות נועזות וחיזוקי אמונה. האמונה אינה גן של ורדים הממתין בקצה הדרך, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה.
Madraigo le madraigo ni madraigo le madraigo ta va va la va ni ni madraigo le madraigo ni madraigo le madraigo ta la Madraigo le madraigo mi madraigo le madraigo ta la ni mi madraigo mi madraigo le madraigo ta la וחילון מיוב ובוישבין יוישבין לפונו להנויס, להנויס מזיב שחינו זוי מזיב שחינו זוי יש מדרי גויס רבויס מיינוי ודאי אשם וחילם יוב ובויש בין יויש בין לפונה להנויס, להנויס מזי שחינו זוי מדרגו למדרגו למדרגו Madraigo le madraigo mi madraigo le madraigo ta va 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 vaini le madraigo mi madraigo le madraigo ta va 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 la Madraigo, Madraigo, la 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 Madraigo, le Madraigo, e roja clanchiga Madraigo, mi Madraigo, e Madraigo, ta וחילום יוב בשביליה, בשביליה פונה. להנות, להנות, מי זה שחינו זאת, מי זה שחינו זאת. יש מדרי גוי סרבוס, בעינו יבדי אשר, בחילה.
ממדרגה למדרגה למדרגה תעלינו. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי ו' בשבט תשפ"ד, 16 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם אותי קופפר הטכנאי ועם הכותרות. דובר צהל התיר לצערנו לפרסום הבוקר כי רסל במילואים ניצן שסלר, בן 21 מחדרה, לוחם מעוצבת חוד החנית, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. בנוסף, בקרב, באותו קרב נפצע באורח קשה לוחם מילואים מעוצבת חוד החנית. כמו כן, לוחם הנדסה בגדוד 603 נפצע אתמול באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה. מאז תחילת המלחמה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 524 חללי צה"ל, ובהם 188 לוחמים שנפלו בקרבות ברצועת עזה מאז הכניסה הקרקעית. יותר מ-2,500 חיילים נפצעו מתחילת המלחמה, מתוכם 41 פצועים עדיין מאושפזים במצב קשה, והמספר הנוסף, 136 חטופים עדיין בשבי בעזה. בעניין הזה של המספר המדויק של החטופים, דובר צהל התייחס הלילה לסרטונים של שלושת החטופים שפרסם חמאס ביממה האחרונה, ואמר שיש חשש כבד לחייהם של החטוף איתי סבירסקי וחטוף נוסף שמשפחתו ביקשה לא לפרסם את זהותו. בימים האחרונים נציגי צהל נפגשו עם משפחותיהם והביאו הביעו חשש כבד לגורלם עקב מידע שעומד ברשותנו. אנחנו בוחנים את התמונות שפרסם חמאס, אבל הוא ציין דובר צהל כי בניגוד לטענת ארגון הטרור, איתי סבירסקי לא נהרג מירי צהל. לצד עוד אות החיים שקיבלנו מנוער גמני, אמר דובר צהל, איתי לא נורא על ידי כוחותינו, זה שקר של החמאס. הבניין שבו הוחזקו לא היה מטרה, הוא לא הותקף על ידי כוחותינו. לא ידענו בזמן אמת את מיקומם, ואנחנו לא תוקפים במקום שבו ידוע לנו שייתכן שישנם חטופים. בדיעבד אנחנו יודעים שתקפנו מטרות סמוכות לאיתור שבו הם הוחזקו, אנחנו מתחקרים את האירוע. ועוד אמר דובר צהל, אין ספק שהשבת החטופים היא משימה לאומית עליונה, ממקדת אותנו בכל משימה שאותה אנחנו מבצעים. פירוק חמאס היא מטרה נוספת במלחמה, הוא אמר, יש לפעמים מורכבויות גם בין שתי המשימות האלה, ובסופו של דבר אנחנו יודעים לענות על המורכבויות האלה. דברי דובר צהל בסוגיה הלא פשוטה, מה המטרה העליונה של המלחמה, נדבר על כך עוד בהמשך. אבל לצערנו יש את חזית עזה, ויש את חזית הצפון, את לבנון, ויש את חזית רעננה, כן? עדנה בלושטיין בת ה-79 נרצחה ו-19 נפצעו בפיגוע שהרה אתמול באזור התעשייה וברחוב הראשי ברעננה, ברחוב החוזה. בפיגוע נפצעו ארבעה באורח קשה, בהם גבר בן 34 ונער בן 16 שנחבל קשה בראשו ובגפיו, שמונה נפצעו באורח בינוני ושלושה קל. המחבלים אחמד זידת בן 25 ומחמוד זידת בן 44 יצאו יחד ממכון שטיפת המכוניות באזור התעשייה ברעננה, אחד מהם פגע בכלי רכב, הוציא את עדנה מרכבה, דקר אותה והשתלט עליו. היא הצליחה להימלט ופונתה לבית החולים מאיר במצב אנוש, שם נאלצו לקבוע את מותה. לאחר מכן פגע המחבל ברכב נוסף, דרס הולכי רגל ונסע לרחוב אחוזה, שם הוא החליף לכלי רכב אחר והמשיך בפיגוע הדריסה. מחבל השני יצא מאותו מוקד, דרס הולכי רגל ונמלט מהמקום. שניהם נעצרו בהפרש של חצי שעה אחד מהשני, לשניהם הרשעות קודמות, ולצערנו שניהם יצאו בחיים מהזירה. בחקירה שלהם אמרו המחבלים כי אחרי פרוץ המלחמה הם אמרו, החלטנו לבצע פיגוע ולהיות שהידים. הגענו לרעננה לפני שלושה ימים בהסעה מחברון. בהתחלה רצינו לדקור יהודים, אחר כך החלטנו לדרוס כמה שיותר יהודים. ראש עיריית רעננה, חיים ברוידה, אמר, אנחנו משתתפים בצער המשפחה לרצחה של תושבת העיר, ומאחלים החלמה מהירה לפצועים. התמודדנו עם שתי זירות של פיגוע. מהירות התגובה של אנשי הביטחון בעירייה, של המשטרה ושל כיתות הכוננות העירוניות, מנעו פיגוע גדול יותר, הצילו חיי אדם נוספים, ואפשרו את לכידת שני המחבלים במהירות. אני דורש מכל המעסיקים בעיר לבחון כל עובד ואת מאמנות תעודת הזהות שלו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הביע צער כבד על הפיגוע הרצחני. אני מרכין ראש לזכר הנרצחת הקדושה עדנה בלושטיין, השם יקום דמה, שנרצחה על ידי מחבל מתועב. שולח את תנחומיי מעומק ליבי למשפחה בשעה קשה זו, ונושא תפילה יחד עם כל ישראל לרפואת הפצועים. אמר בן גביר והוסיף, אני מתנגד בתוקף להכנסת פועלים מהרשות לישראל. זה מה שנכון ביטחונית למדינת ישראל, וכך הוכח לצערי שוב היום. אסור לחזור לקונספציה הישנה. הרשות היא אויב, ועם אויב לא עושים עסקים. נקודה. שלושה פצועים מהפיגוע ברעננה עדיין מאושפזים בבית החולים בלינסון. מבית החולים נמסר הבוקר שמצבו של הפצוע בשנות ה-60 לחייו קשה ומעט יותר יציב, אבל הוא עדיין לא יצא מכלל סכנה. הפצוע בשנות ה-30 לחייו יצא מניתוח אורתופדי במהלך הלילה, מצבו קשה אבל יציב. שניהם מורדמים ומונשמים במחלקה לטיפול נמרץ כללי. הפצועה במצב קל צפויה להשתחרר בעזרת השם במהלך היום. רפואה שלמה לכל הפצועים, הפצועים של הפיגוע ברעננה, בתוך שאר חולי ישראל ופצועי ישראל, החיילים מהמערכה בעזה. אני שואל את עצמי בזהירות וברגישות בכל, האם העובדה שהמחבלים יצאו בחיים בסופו של דבר מהפיגוע הזה ברעננה, עם כל המוחמרות באמת של ראש העיר לעירייה ולצוות לכוננים וכולי, אבל האם זה קשור למעצר הזה, המעצר בית הממושך, אתם זוכרים, של הצעיר שלצערי ברח לשמוע על הבוקר, אבל אותו צעיר שהגיע לזירה בירושלים כדי לחסל את המחבל בכניסה לעיר בערב חנוכה בפיגוע הקשה, ולצערנו פגע לא פגע במחבל והעלה את מספר הנרצחים בפיגוע הזה. זו הייתה טעות מצערת, אבל היחס של המשטרה אליו ושל הפרקליטות והרדיפה, האם זה לא גרם, האם זה לא גורם לכך שבזירת פיגוע בזירות פיגוע אנשים חוששים לראות? ואני לא בקי בפרטים, אני לא יודע מה בדיוק היה שם, החקירה עדיין לא הושלמה, למיטב ידיעתי, אני לא יודע, בכניסה לעיר בירושלים, אבל אני כן בקי ביחס אליו, כאילו זה אדם שבא להרוג, בא לחסל יהודים, ולא כאילו מדובר בחייל שיצא מעזה ונקלע לזירת פיגוע ופעל. יכול להיות שהוא טעה, התוצאה ודאי קשה, אבל הוא לא קיבל יחס של מישהו שטעה ורצה רק להציל יהודים. ואני לא יודע, אני מקווה שהיחס הזה לא ישפיע ולא משפיע ולא ישפיע על אנשים אחרים שרוצים להציל חיים בזירות כאלה. עכשיו 7:18, הפסקת פרסומות ראשונה, אחריה נדבר על הילדים שלנו בתקופה הזאת עם אמא מאיר.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, 7:21 עכשיו, שלום אמא מאיר.
שלום ובוקר טוב, ובעזרת השם שיהיה יום של בשורות טובות.
אמן.
בעזרת השם. אני רוצה ללכת למשהו מאוד אקטואלי, פרשת השבוע, כרגיל, פרשת שמות. ואני הפעם דווקא לקחתי רעיון.
פרשת בו, כן.
נכון, אבל אני מביאה...
ספר שמות, בואי נגיד ככה, בסדר?
בדיוק.
זה פרשיות השבוע.
נכון, נכון, נכון. פשוט ראיתי רעיון מאוד יפה בעיתון קרוב אליך. קודם כל אני אוהבת את העיתון קרוב אליך. כל מי שמכיר אותי יודע, זה ממש, יש שם דברים נפלאים.
כל מי שמכיר את העיתון יודע, לא רק כל מי שמכיר אותך.
נכון, 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 תודה, נכון, הערה חשובה. וגם כל מי שמכיר את העיתון, או מי שמכיר ממקומות אחרים, את הרב שבתאי סלבטיצקי, חוץ מזה שקשה לי להגיד את השם שלו,
הצלחתי. אמרת את זה נכון.
נכון, אבל המאמרים שלו הם ממש אותם קל יותר להגיד ולקרוא וליהנות, פשוט להתענג עליהם, ממש. ומצאתי משהו שגם מתאים כאן לפינה שלנו, ובזה אני רוצה באמת לשתף. רעיון שבעצם כולנו למדנו אותו כבר, הוא מתחיל ברעיון שלמדנו בגן ויודעים להגיד אותו, אבל כמה הוא משמעותי בימים אלה וכמה הוא משמעותי בכלל בחיים שלנו. כתוב על משה רבנו, ויהי בימים ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. אז שואל רשי, בכלל למה כתוב היה, זה, למה כתוב שהרי כבר היה כתוב שהוא גדל והנער גדל? אז רשי אומר, מה זה ויגדל משה? נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. אז מה נראה לנו? סתם חשבתי על זה, היום כשאומרים על מישהו שהוא גדל, איזה בן אדם שהוא גדל, הוא כבר לא היה משהו פעם, הוא כבר גדל, הוא לא משנה באיזה תחום, מאוד מצליח, הוא גדל. מה זה אומר? יותר מרחק, יותר עסוק, אי אפשר לפנות אליו, הוא לא כל כך רואה את מי שסביבו, בו במקרים היותר קיצוניים הוא גם פוגע באנשים שקרובים אליו, אבל בוא נגיד לבן אדם שהוא נורמלי, הוא לא, אבל הוא לא רואה, הוא לא, ופה, ויגדל משה ויצא אל אחיו. כשהוא יצא, מותר להגיד עליו שהוא יצא מעצמו, הוא יצא. הוא יצא מהרמון, הוא יכול היה להיות בחיים מאוד בטוחים בעצם, היה לו חיים טובים, למה הוא היה צריך את הצרה הזאת בכלל? גדל בהרמון, הכל טוב, אין לו הזקות, ואין לו, לא פינו אותו אף אחד מהבית, ובכלל גם, לא רק בתחום הזה, בכלל. הוא היה במקום בטוח, איך שהוא גדל, הוא יוצא אליכיו, כאילו תכונה הפוכה, והגדל ויצא אליכיו, וכשהוא יוצא הוא רואה, זאת אומרת הוא יצא מעצמו שהוא הצליח לראות, אנחנו הרבה פעמים כל כך עסוקים בעצמנו שאנחנו לא רואים את הזולת ויער בסבלותם. ברגע שרואים, אז רואים. והרב סלבטיצקי כאן מספר סיפור מאוד יפה על רב אריה לוין, כל כך אופיוני לו, שבתקופה שהוא היה צדיק, רב אריה לוין משגיח במוסד עץ חיים שבירושלים, סתם מי שמכיר בירושלים, נראה לי זה ליד השוק, נכון?
נכון מאוד. השוק ליד עץ חיים.
השוק ליד עץ חיים, כן. נכון. הוא נצפה פעם עומד בחצר בעת ההפסקה, ומתבונן במושכות במשחקם של הילדים, שעצו, רצו והשתובבו. תמונה, כן, משגיח, עומד ומסתכל, פה זה ילדים, עומד ומסתכל, נו, מה הוא ראה? לאחר דקות מספר פנה אליו אחד מעמיתיו, עוד אחד שעובד במוסד, ושאל, רב אריה, על מה אתה מסתכל ככה? ראה בעצמך, השיב רב אריה. כך עמדו רב אריה וחברו, ובחנו את הילדים העולצים שהיו טרודים במשחקם, עד שהצלצול המבשר על סיומה של ההפסקה נשמע, וחיש פנו הילדים לכיתותיהם. נו, פנה רב אריה לחברו, מה ראית? הבחנתי בשמואל שרץ כמה צעדים ללא הכיפה, ביצחק שהתמאמה להיכנס לכיתה, וכן הבחנתי שציציותיו של אליהו פסולה, ציציותו של אליהו פסולה, אלה הממצאים שהעליתי, כן? הוא בא עם כמה ממצאים שצריך לטפל בהם, זה בלי כיפה, זה לא, זה נכנס מאוחר לכיתה, וזה הציצית שלו פסולה, מחנך למופת. הגיב רב אריה, האמת היא שמה שאני ראיתי זה ששמואל רזה ועיניו קבועות, והוא נראה עצבני ומתוח. חושבני שעליי ללכת מאוחר יותר לדבר עם הוריו כדי לנסות להבין מה המצב בביתם ולראות כיצד אוכל לעזור לו. שני אנשים שיכולים לראות את אותו דבר, ואחד רואה ביקורת ואחד רואה מי אני יכול לעזור לו, מי זקוק לעזרה. צריך לזכור שזו תקופה שילדים היו רעבים, וילדים היו, זאת אומרת, שהוא הולך לעזור בבית, היה באמת מצוקות, מצוקות קשות לפעמים, או כל מצוקה אחרת שיש גם היום. כמה אפשר לקחת את זה כל אחד לעצמו, גם כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה, כמה קל לנו לקחת את זה, נכון, שהמחנך של הילד שלי יתחיל להסתכל יותר בפנימיות, ויסיק להעיר לו, נכון, בישיבה תמיד שהם אומרים, זה, ואלה שאומרים, אז אנחנו עוד פעם כמו עמיתו של רב אריה, שיכול לראות את זה, איפה לתקן מישהו אחר. אז אם אנחנו באמת רוצים לגדול ולצאת מעצמנו, ולראות, אז זה יכול להיות גם במעגל הקרוב, לא צריך ללכת אף כך רחוק, לא חייבים בשביל זה לנסוע לא, אפשר לראות את זה במעגל הקרוב, בבית, במשפחה פנימה, במקום להגיד ביקורת, לראות מה מישהו, אולי מישהו הבוקר קל במצב רוח קצת פחות טוב, אולי מישהו זקוק למשהו, אולי מישהו לא כל כך מרגיש טוב, לא איזה משהו דרמטי, אבל זקוק אם זה כוספך, אם זה מילה טובה, אם זה חיבוק, אם זה משהו בתוך המשפחה ככה שיכול להיות קצת יותר מכיל ורח. המילה מכיל, הנה היא, זה ממשה רבנו כאן, ויגדל ויצא ויער בסבלותם, זה בדיוק זה, לראות את השני, לראות מה קורה איתו. אני בכוונה אומרת במעגל הקרוב, כי מי שיש לו את זה במעגל הקרוב, בדרך כלל יש לו במעגל הרחוק. מי שיש לו במעגל הרחוק, לא תמיד לצערנו, גם בבית הוא רגש, יש אנשים שיותר קל להם לצאת לעשות חסד בחוץ, ולפעמים זה ממש על חשבון הזוגיות, או הילדים, שהם בעצם האנשים שמחויבים להם. אבל בימים אלה יש כל כך הרבה וייר בסבלותם בפנים, בחוץ, בצד, באמצע, באמת בכל מקום, בכל כיוון ש... שהתפקיד שלנו זה באמת לצאת מעצמנו ולראות מה יכול להיות כאן לפעמים דווקא בימים האלה מסוכן, שזה מדחדך, שזה עושה לנו עצבות, שאנחנו נהיים במראה שחורה, שהמצב רוח שלנו יורד, הנה מה קרה, הנה אני רואה מה קרה, אני צריכה לראות כל דבר שקרה, אני מתעניינת, זה ככה וזה ככה וזה היה ככה והיה ככה, ובינתיים אני לא מתפקדת ואני עצובה ואני בדיכאון ואני רק רואה כמה רע אז אולי ויצא זה גם לצאת קצת מעצמנו, חלילה, לא לזלזל ברגש של עצמנו, חלילה, אבל כן לראות איך אני מסוגלת גם להיות, גם לראות וגם לעזור וגם להיות עם וגם לא להיכנס, זה קצת יותר מורכב לפעמים, אבל גם יחד עם זה לא להיכנס למצבי רוח לא בריאים ולא טובים ולא מאמינים ולא בוטחים ולא כי באמונה ננצח, כי אנחנו רוצים מאוד מאוד להיות מחוברים כל הזמן ולראות לראות גאולה, אנחנו רוצים לראות גאולה, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לראות גאולה. בעזרת השם שנזכה לראות גאולה ושנזכה להיות מסוגלים לראות גאולה. ועד אז שנצא קצת ונראה במה אנחנו יכולים לעשות ולעזור.
אני מקווה שאת התייחול בסוף, אמרת את השנזכה בכוונה יתרה, כי יש לך היום הברכות שלך עם משהו מיוחד. אז מזל טוב ליום הולדתך.
תודה.
אמא מאיר, תראי, יום הולדתך הוא בעצם גם יום הולדתי, כן? כי אם לא היית נולדת, אז גם אני לא הייתי נולד, ועוד כמה ילדים. אז באמת, טוב, אני אדבר איתך בפרטי כבר.
ברוך השם, אם זה יום מסוגל לברכות, אז אותך אני בירכתי, וגם עוד דבר כמובן, אבל כל מי שמקשיב לנו וכל עם ישראל בכלל, בעזרת השם, שבאמת שנזכה לגאולה, באמת שנזכה גאולה שלמה, ועד אז גאולה פרטית, גאולה שנזכה להיות באמת במקום הטוב של עצמנו, אבל שלא נצטרך יותר לחכות ולהתאפק, אלא באמת ש... עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא, ושכבר יהיה שיבוא.
אמן. אמא מאיר, קלת יום ההולדת, תודה רבה לך, ואמא מאיר בגוגל לתכנים נוספים, ולשמוע שוב את הפינה הזאת. והשיר שנשמע, אני מנצל את זה שהחזרת אותנו טיפה אחורה בפרשיות האלה, ואל משה רבנו, אל תחילת על זה שהוא יוצא ורואה בסבלותם, אז הנה נחזור אל הסנה גם, הבוער עם אהרון רזל. תודה רבה לך, להתראות.
שלום, שלום.
הנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. הנה הסנה, הנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש.
אהרון רזל הלחין מזמן מזמן ושר, הנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל. עכשיו 7:36, הפסקת פרסומות, אחריה ללוחמי הצנחנים ששוחררו לביתם אחרי הלחימה, אבל מסרבים, רוצים עדיין להישאר בעזה כדי לנצח.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40 עכשיו, לפני הפרסומות שמענו את אהרון רזל בשיר הישן והטוב על הסנה הבוער. עוד מעט שיר חדש, חדש חדש של אחיו יונתן, לחן שהוא הלחין במלחמה, לחיילים. אבל לפני זה, למי שכבר ראה מלחמה או שתיים בחיים שלו, רון בן ישי, ותיק הכתבים הצבאיים, הוא בן 80 אני חושב, הוא עדיין מסתובב בשטח, הוא היה ירד לעזה. אגב, לפני כמה ימים הייתה לו אמירה מדהימה, הוא אמר, אם במלחמת השחרור הייתה התקשורת והרשתות החברתיות של היום, כלומר הטוויטר וכולי, לא הייתה מדינת ישראל. אתם מבינים? הוא אומר, אחרי זה הוא הסביר את זה בריאיון, הוא אומר, אנחנו מנצחים, איך, הנה אני אצטט את זה, התקשורת תבועה בשכול ובמחדלים. צבאית הולך לנו טוב בעזה, אבל מי שצופה בחדשות מקבל תחושת תבוסה. ולכן הוא אומר, אם הייתה לנו את התקשורת של היום ואת הטוויטר וכולי והרשתות החברתיות, לא הייתה מדינת ישראל, כי לא היינו מנצחים במלחמת השחרור. רון בן ישי, הוותיק בן ה-80, אבל הבוקר, לא אבל הבוקר, אלא בהמשך, הבוקר הוא כותב מאמר בידיעות אחרונות, אפשר להגיד נגד רוח העיתון שבו הוא עובד שנים, והוא כותב כך, הפסקת הלחימה לפני פירוק התשתיות הצבאיות של חמאס וניטרול הנהגתו, תהווה אובדן טוטלי של ביטחון ישראל. לא נוכל לנסוע לחול, בקושי לנפוש בצפון, והטבח הבא יתקרב, חלילה. אין ספק שצריך לתת עדיפות עליונה להחזרת החטופים, כל החטופים, אבל באותה דרגה של חשיבות עומד הצורך לפרק את התשתיות הצבאיות של החמאס ולמנוע מהנהגתו הבחירה להמשיך לשלוט ברצועה. המשמעות היא שלצהל אסור כעת ובתקופה הקרובה להפסיק את המלחמה ולפנות כליל את השטח, משום שכך חמאס ישרוד כפי שדורש יחיא סינואר. אם סינואר יצליח לגרום לצהל לצאת מהרצועה בעוד שהוא ואנשיו הבכירים נשארים בה, כל אזרחי ישראל יהיו מועמדים פוטנציאליים לחטיפה, מפני שכל שלוחיה של איראן ואולי גם דאש ואלקאידה יבינו שבאמצעות בני ערובה אפשר להכריע את ישראל ולהכריח אותה לוותר על אינטרסים מדיניים וביטחוניים חיוניים. איש מאיתנו לא יוכל לנסוע לטיול בחול בלי חשש להיחטף, והדבר נכון בעיקר עבור צעירים שנוסעים לעולם השלישי. יותר מכך, אפילו בסוף שבוע בצימר בגליל קשה יהיה להרגיש בטוחים. אגב, אני לא פרשן צבאי ותיק כמו רון בן ישי, וגם לא ותיק, אבל אני אומר, טוב, יפה שהוא מאיים ואומר לא, אי אפשר יהיה לנסוע לחול, סליחה, אי אפשר יהיה להסתובב ברעננה בביתך אם ניכנע ככה לאויב. למה צריך להגיע לחול ולעולם השלישי? בכל אופן, אני חוזר לרון בן ישי. השאיפה לחטוף ישראלים התפתחה עם השנים. היא החלה בעסקת ג'יבריל אחרי מלחמת לבנון הראשונה. המשיכה בעסקה לשחרור אלחנן טננבוים וגופותיהם של עדי אביטן, בני אברהם ועומר סוואד. זוכרים? והגיעה לעסקה השערורייתית מכולם שבה שוחרר גלעד שליט בתמורה ל-1,027 מחבלים. ההמשך הטבעי היה החטיפה הסיטונאית שחמאס ביצע במתקפת 7 באוקטובר. אם ישראל תניח לסינואר לסחוט ממנה את המשך שלטונו, השלב הבא יהיה גרוע יותר. הוא וחבריו להנהגה יערכו לשלב רצחני נוסף, שיגיע אחרי כמה שנים של התעצמות מחדש, כפי שנעשה אחרי כל הסבבים הקודמים. בתנאים האלה לא מומלץ לשום תושב הנגב המערבי לחזור לביתו ולאבד את אדמתו, כשהוא חי על זמן שאול. במצב שבו הנהגת חמאס שורדת, מומלץ אפילו לתושבי אשקלון ובאר שבע, לחשוב פעמיים איכן הם רוצים לגדל את ילדיהם. במקביל, ישראל תאבד גם את ההרתעה כלפי שאר אויביה באזור, והרצון של מדינות ערביות לנרמל איתה את היחסים ידעך. כלומר, זה לא ש... זה לא רק ביטחונית, גם לא נוכל לעשות פה שלום עם אף אחד, והתחלנו, היו מהלכים פה יפים בשנים האחרונות, כן? כדי שתושבי ישראל יוכלו לחיות ברמה סבירה של ביטחון, לא רק בשנים הקרובות, אלא גם בעתיד הרחוק יותר, צריך לאפשר לצהל להשלים את פירוק התשתיות הצבאיות של החמאס מעל ומתחת לפני הקרקע ולסלק את הנהגתו. גורל החטופים יוכרע באמצעות מנופי לחץ שיפעילו חמאס, ישראל וארצות הברית. מנופי הלחץ העיקריים שבידי חמאס הם עוצמתיים. הראשון הוא סבלם של החטופים והחשש לחייהם בקרב הציבור והפוליטיקאים הישראלים. המנוף השני של החמאס הוא דעת הקהל העולמית שלוחצת על ישראל להפסיק את הלחימה בלי שהושגו מטרותיה. והשלישי הוא הזמן. לסינואר יש סבלנות אכזרית שמאפשרת לו להטיש את הציבור הישראלי הנתון בדכדוך ועדיין מפולג בגלל השסע הפוליטי. ופה אני פותח סוגריים, השסע הפוליטי, כן? בגלל ההסתה הפוליטית שהייתה בשנה האחרונה. זה לא פה שני צדדים שווים. מתנגדי הרפורמה ותומכי הרפורמה מימין ומשמאל, וכולנו צריכים לעשות חשבון נפש. לא, יש פה צד אחד שפעל בכוחנות, שחסם רחובות, שקרא לסירוב פקודה, שקרא להוציא את הכסף, את ההשקעה מהארץ, שהשמיץ אותנו בחוץ לארץ וכולי וכולי. אז זה לא השסע הפוליטי, זה ההסתה שהייתה פה. ואני חוזר לרון בן ישי. מנהיג חמאס תולה תקוות במנופים האלו, שאותם הוא אפילו לא צריך להפעיל, אלא רק להניח להם לעשות את עבודתם. מנוף הלחץ העיקרי שבידי ישראל נגד סינואר הוא הלחימה. הלחץ הזה מפחיד את סינואר, ולראיה התעקשותו על יציאת כוחות צהל כתנאי למסע ומתן על החטופים. מבחינתו, מבחינת חבריו להנהגה, כך הם ישרדו בשלטון ברצועה, ולמעשה ינצחו. אני חייב להגיד, אני לא מכיר את כל המאמר, הסיפה שלו מתייחסת לאמריקאים, ואם זה, ואומר שאנחנו צריכים עכשיו את האמריקאים כדי להשיב את החטופים, והם אלה שילחצו על סינואר, ומה שפוגע ביחסים שלנו עם האמריקאים עכשיו, זה בן גביר וסמוטריץ' הקיצוניים, שלא רוצים עכשיו להכניס תרופות וכמח לעזה, וזה לא מסייע לשחרור החטופים. על זה אפשר לדון, בסדר? אני לא פותח עכשיו את הנושא הזה. אבל רון בן ישי, בן ה-80, ותיק הכתבים הצבאיים, אומר דברים כל כך ברורים וכל כך נגד כל התקשורת הישראלית בימים אלה, שמדברת על, שמציפה כל כך הרבה רגשות וצער וכאב באמת אותנטיים על החטופים, אבל בלי לקחת בחשבון את המחיר. וכך היא גורמת לכל כך הרבה אנשים להגיד עכשיו, 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 לשחרר אותם עכשיו. ואני אומר לכם בכנות, כשאני שומע, צורך את לבושתי, את התקשורת הזאת, איזה מהדורת חדשות, או כתבה מרגשת ככה עם מוזיקה, אחרי הכתבה גם אני מדבר ככה, ביני לבין עצמי. אבל אז אני לוקח נשימה, מתעשת ואומר, לא הכל זה רגש וכאב. במלחמה צריך לנהל אותה בקור רוח, אבל התקשורת לא עושה את הכל כדי שלא נלהד אותה בקור רוח. טוב, הנה אנשים שמדברים קצת אחרת, והם נמצאים בשטח. שימו לב לדברים הבאים. מכתב שמתפרסם היום למגד 71, סגן אלוף מאיר קרמי, הנידון, ארדוף אויבי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם. אנחנו חיילי פלוגה ב' בגדוד 71, זכינו להילחם תחת פיקודך בקרב בכפר עזה בחלאות המין האנושי שחולל בנו את זוועות השבעה באוקטובר, יום שמחת תורה. לאחר מכן, התאמנו במשך תקופה ארוכה, עלינו לכשירות גבוהה מאוד כדי להיות ראויים לכל משימה שתוטל עלינו. זכינו להילחם בכיבוש שכונת בניסוילה הארורה כדי לייצר מסדרון קרקעי לכוחות האוגדה שפועלים בעומק חניונס. על המסדרון הזה אנחנו מגינים עד היום תוך התקפות חזקות ויעילות על מתחמי האויב. תודה רבה לך, הם כותבים למגד 71, סגן אלוף במילואים מאיר קרמי, תודה רבה לך על פיקוד אמיץ, נחוש ואחראי בכל התקופה הזאת, בדגש על ההבנה שלך את תמונת המצב ביום שמחת תורה, בשעה שבה כל גורל המדינה נתון היה בידי מי שהבין את גודל השעה. רצינו לשקף בפניך את התחושות שעולות מלוחמים רבים בפלוגה אל מול פקודת ניתוק המגע שאליה נחשפנו לאחרונה. בפקודה המדינה וצהל מורים לנו, לוחמי המילואים, להשתחרר ולחזור הביתה בתאריך שנקבע. הפקודה הזאת אינה עולה בקנה אחד עם הערכים שעליהם התחנכנו. כחיילי צהל חונכנו שלא משאירים אף אחד מאחורה. אז איך נחזור למשפחותינו בטרם חזרו 136 החטופים לחיק משפחותיהם? כלוחמים בצנחנים חרטנו על דגלנו את לא חוזרים עד שמבצעים. איך נחזור בטרם מוסר האיום מעל תושבי העוטף? בטרם מושגה אף לו אחת ממטרות הלחימה? איך נשוב לשגרת יומנו כאילו משימתנו הושלמה, בשעה שכל בן מוות ברפיח עוד יכול בלחיצת כפתור לשלוח למקלט את כל ילדי אשדוד, ראשון לציון וגם תל אביב? האם יכול הצבא הסדיר לבדו להחזיק את כל השטח שנכבש? כותבים לוחמי המילואים, ובנוסף להעמיק את הפעילות עד להשבת החטופים, האם לבדם יוכלו לכבוש את כל השטח שעוד נשאר, רפיח, פילדלפי, ולהשמיד את כל החלאות שפעלו לעשות לאחינו או לאחיותינו את מה שעשו? אנחנו מביעים את מחאתנו ונותנים לך המגד וממך למעלה בשרשרת הפיקוד רוח גבית לקבל החלטות התקפיות, להעמיק את הלחימה, להדק את היד על צוואר האויב עד שיושג הניצחון, נלחם כל זמן שידרש. החתומים מטה הינם אבות לילדים, סטודנטים, בעלי עסקים ועוד. כולנו עזבנו הכל כבר למעלה מ-100 ימים כדי לנצח, ואנחנו מבקשים לא להרפות עד לניצחון. בכבוד רב, חיילי פלוגה ב' גדוד 71, חטיבה 55, מצורפות החתימות. כמעט מסרבים פקודה, כמעט. אומרים, אנחנו רוצים עדיין להישאר בעזה. טוב, זה מוביל אותנו לשיר החדש של יונתן רזל על הנושא שהוא בדיוק הנידון במכתב שלהם, בראש המכתב, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם.
ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. ארדוף אויביי ואשיגם לא אשוב עד כלותם. אנא השם, הושיע נא, אנא השם, הצליחה נא. אנא השם, הושיע נא, אנא השם, אנא השם, הצליחה נא.
יונתן רזל, הרדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, שיר חדש חדש, יפה, להיט של לוחמים, כך זה נשמע. האם אתה יכול להודיע בתוכניתך שהיום וב שבט יש את יום תענית הדיבור העולמי? כל אחד יברר בעירו איכן יש את התפילות שקשורות ביום הזה, אומרים שם את כל התהילים, יש סגולה דווקא ביום הזה, בעיתוי הזה, בימי השובבים, ביום השלישי הראשון, אני חושב של חודש שבט, יום וב שבט היום, יום תענית הדיבור העולמי, חפשו בגוגל, ואם לא, תשתקו פשוט, אפילו לכמה שניות, תתלו חלק ביום תענית הדיבור העולמי. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, עוד כ-23 שעות, בוקר טוב.